שני משלים. אחד לגבי האבן המושלכת שהשכל נשען על החושים ומנתח את המציאות, אז ממילא ביחס למציאות הבורא, לעצמות הבורא, השכל שהמושגים שלו מתבססים על החושים, וקל וחומר החושים לא יכולים להבין. והמשל השני היה לגבי השמש, אנחנו יכולים להנות מפעולותיה ולהבין אותם, אבל מי שירצה לתפוס את השמש באופן ישיר, להסתכל עליה באופן חושי, אז הוא ישיג נזק ולא תועלת. עמוד צדי למעלה, עכשיו נראה את הנמשל. וכך יראה לנו אם השגנו מציאות הבורא יתעלה מצד עקבות מעשיו וחוכמתו בהם ויכולתו בברואיו, נשכילהו ונבין עניינו, ועל ידי כך יאירו שכלנו בידיעתו ונשיג כל מה שבכוח שכלנו להשיג. כמו שאמר, אני השם מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. בכל זמן שכן, אז מידיעת השם באופן הנכון מגיעים לתועלת רבה. בכל זמן שיזמנו בשכלנו השגת עניין עצמותו ותבניתו ודמותו בדמיוננו, ייפקדו ממנו שכלנו והבחנתנו, ולא נשיג בהם מאומה מן הידוע לנו. כלומר, גם את מה שיש לנו נאבד, כדרך שיערה לכוח ראייתנו אם נביט בהם על עין השמש. וכבר ראינו את המוגבלויות של החושים, שבכל חוש, בכל איבר אפשר להשתמש רק לחוש המתאים לו, וגם זה עד טווח מסוים. ולכן ראוי לנו להישמר בעניין זה, ויהיה על ליבנו בעת החקירה על עניין מציאות הבורא יתעלה, לזכור את זה תמיד. וכן ראוי שנשמר בתאריו אשר תיאר בהם את עצמו בתורה, ומה שתארוהו בהם חסידיו, כנראה הכוונה לנביאים כתובים ותורה שבעל פה, שלא נסבור אותם כפשט ביטוים והוראת מובנם הגשמי, אלא ראוי שנדע ידיעה ברורה נכונה שהם על דרך העברה וההסברה, כפי הבחנתנו וסבילת הבנתנו ושכלנו להכרח ידיעתו ורוממות כבודו. שלא יכולנו שלא להשתמש במושגים הללו, כי אין לנו מושגים אחרים, ואז זה בסדר, זה לגיטימי, כל עוד זוכרים שדיברה תורה כלשון בני אדם. והוא יתעלה נעלה ומרומם מכל אלה עד לאין גבול, וכפי שאמר הכתוב, ומרומם על כל ברכה ותהילה, דיינו על כל מושג שאתה יכול להצמיד אליו. ואמר אחד הפילוסופים, כבר נתלה מי שקצרה תבונתו להבין את העניינים המופשטים בשמות שקראו בהם ספרי הנבואה את הבורא. אז הוא אמר, הנה, מכאן אתה רואה ש אתה חייב להגיד, ומי שלא יגיד שהוא כך וכך וכך, אז הוא כופר, כי זה כתוב בתורה. ולא ידע כי הדברים בספרי התורה אינם אלא לפי משקל הבנת מי שניתנו להם. כלומר, התורה ניתנה לבני אדם, אז היא מדברת במושגים אנושיים, לא בערך, כן, לא במשקל או בערך מה שכולל את המדבר עמהם. כלומר, התורה, נכון שהיא תורה אלוהית, אבל היא ניתנה לבני אדם, אז היא נכתבה בשפה של בני אדם, במושגים של בני אדם, לא לפי ערך הבורא אלא לפי ערך הנבראים. ואינם אלא כמו השריקה לבהמה בעת שמשקים אותה מים, שזה מזרז אותה לשתות יותר ממה שמזרז אותה מדבר עם הבהמה במילים היפות ביותר. תקרא לה ביאליק או צ'רניחובסקי או תשרוק לה, שתה יותר טוב אם אתה שורק לה. אז במידה מסוימת הקדוש ברוך הוא בתורתו שורק לנו, דיינו לפי יכולת קיבולנו. וכאשר תעמוד אחי בדרגה זו של הייחוד בשכלך ותבונתך, יחד נפשך לבורא יתרומם שמו, וישתדל להשיג את מציאותו מצד חוכמתו ויכולתו וחנינתו ורחמיו. כלומר, תראה את פעולותיו בעולם ותתחכה אחריהם, לא אחר עצמותו ועוצם השגחתו על ברואיו, ושים אותה, את הבחינה בנבראים, כן, פה הוא כבר מטרים לנו את השער הבא, שהוא שער הבחינה בנבראים, ושים אותה דרך התקרבותך לפניו, ואז תהיה מכלל מבקשי השם, ואז תשיג מלפניו העזר והסיוע להבינו ולהשיג אמיתת עניינו, שוב, שזה הכוונה להשיג את התגלויותיו, כי הקדוש ברוך הוא מסייע למי שרוצה, מי שמשתדל. כמו שאמר הנביא עליו השלום, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. ואני אבאר לך במשלים בשער השני מספרי זה, איך תנהג בכיוונם, בכיוון שיורוך אותם המשלים, ותלך במסילתם, אם תנהג בכיוונם ותלך במסילתם של המשלים הללו, יקל עליך הדבר אם ירצה השם. טוב, עכשיו כמו מסילת ישרים, או אולי יותר נכון מסילת ישרים כמו רבנו בחיה, הוא מביא בסוף כל נושא את מפסידיו, דהיינו אלו מוקשים, אלו סכנות עורבות למי שרוצה להגיע למידה המדוברת. אבל מפסידי תואר ייחוד השם הרי הם רבים, מהם השיתוף עם השם, והוא כמה סוגים, מהם שיטת בעלי השניים שהם הפרסים, דת דואלית של אל טוב ואל רע, ובעלי השלושה הנוצרים, ומהם עבודת האלילים והשמש והירח והכוכבים והאש והצומח ובעלי החיים, שזה אין ספור לאלילים שלהם. בעלי השניים זה הדת הפרסית. הדת הפרסית האמינה באל טוב ואל רע, והנוצרים במאמיני השילוש, והיוונים נניח היה להם הרבה אלים, פנתיאון שלם, מוזיאון שלם של מועדון כזה של אלים, אל המלחמה ואל האהבה ואל הכך ואל הכך. כן. ומהם סוברי הגשמות ביחס לבורא יתעלה, אחר ידיעת המטרה במה שמשתמשים הכתובים בכך. יכול להיות שחשבתי אולי שאפשר לתרגם תחת ידיעת המטרה, כלומר במקום שתבין למה כתוב אומר עיני השם וחרה אף השם וירד השם ויומר השם ותפשיט את המושגים ותזכך אותם, אז במקום זה הם סוברי הגשמות בגלל שהם לא מבינים את זה, כי זה כתוב בתורה, אז מה אתה רוצה? ומהם, עכשיו פה הוא זורק פצצה גדולה שהוא עוד ירחיב אותה, מה זה השיתוף? ומהם השיתוף הנסתר, לא, האדם הזה הוא לא מאמין השילוש, הוא לא עובד אלילים, הוא לא מגשים, אבל הוא משתף שם שמיים ודבר אחר בעבודתו, והוא החניפות לבני אדם במעשים הדתיים. הערה 53, העושה את המצוות וכל ענייני עבודת שמיים כדי להתראות, כן, בערבית, ריה, ולהתנאות בהם בעיני בני אדם, כשישבחו אותו, איך הוא מתנדנד בתפילה, ואיך הציציות שלו ארוכות, הכל חיצוני אצלו, וכל שכן, וכמה הוא תרם, הנה זה כתוב בשלטים, באותיות של זהב, על בניינים, וכל שכן כשהמטרה להשיג תועלת, לא רק אישור וכבוד, אלא גם בסופו של דבר, הוא עושה את עצמו ירא כדי לעקוץ אותם כלכלית, או לנצל אותם, כן, אז זה שיתוף נסתר, שאדם עושה את תורתו, את כל עולמו הרוחני, קרדום לחפור בו או עטרה להתגדל, אז רבנו בחי אומר שהוא לא מייחד השם באמת, כי הוא עובד גם את עצמו, או בעיקר את עצמו, והקדוש ברוך הוא רק אמצעי בשביל הקריירה שלו. זה דבר קיצוני מאוד מה שהוא אומר פה, מי יכול להגיד שהוא ניצול מזה לגמרי. ומהם השיתוף הנסתר, והוא החניפות לבני האדם במעשים הדתיים, והוא סוגים רבים כפי שעברם בשער החמישי מן הספר הזה, בעזרת השם יתעלה. הוא ירחיב שם שער ייחוד המעשה, פה זה שער הייחוד בתיאוריה, ושם זה שער ייחוד המעשה, דהיינו שאדם יעבוד לשמה ולא לשום מטרה צדדית. ומהם, מפסידי ייחוד השם, הנטייה אחרי היצר לתאוות הגופניות המגונות, לפי שגם זה שיתוף נסתר, מפני שהאדם משתף עם עבודתו לאלוהיו, עבודתו ליצרו, עובד גם את יוצרו וגם את יצרו, ומשתדל להשביע את רצון שניהם, אז יש לו שני בוסים, אז הוא משתף. ואמר הכתוב, לא יהיה בך אל זר, ואמרו קדמוננו עליהם השלום, איזה הוא אל זר שהוא בגופו של אדם, ואומר זה יצר הרע. אז נדמה לי שחזל דיברו שם על הכעס ועל הגאווה, אבל רבנו בחיה מרחיב את זה, הוא אומר כל מי שמשעובד ליצרו, גם אם הוא עובד, הוא משלם מיסים גם לקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יוכל על מנת לרצות אותו, שהוא ייתן לו להמשיך לעבוד את יצרו, אז הוא גם משלם מיסים ליוצרו, אבל הוא מפחד מהמקל שלו, הוא רוצה להמשיך ליהנות מהגזרים. אבל אדם כזה הוא גם עובד בשיתוף, הוא עובד כמה רשויות. אז יש שיתוף אידיאולוגי ויש שיתוף מוסרי, נקרא לזה כך. ושם לזה הוא קורא השיתוף הנסתר, כן, הוא לא, בתיאוריה הוא בסדר, אבל במעשה יש לו עוד הרבה בוסים, ולאו דווקא הקדוש ברוך הוא הבוס הראשון, הוא אחד מהבוסים שלו. ושם השחל ופתי, כאשר יקרא ספר זה ויעמוד על מה שהזכרנו בשער הזה, יאמר, והאם נעלם ממי שקרא דף מספר תורת השם עניין יחוד השם? כאילו, מה הבאת לספר לרבנו בחיי? אני אומר פעמיים ביום שמע ישראל. גם כן, מאוד מזכיר את המסילת ישרים, כן, שאנשים לא עוסקים בענייני היראה, כי זה דבר מובן מאליו וטריוויאלי, ודווקא בגלל זה העלם מצוי והשכחה רבה, כי זה דברים שפשוטים לכל, מי חולק עליהם בכלל? אז למה צריך לדבר עליהם? עד שזה, כן, המחבר הזה בא להעירנו עליו ולהנחותנו אליו ולייחוד השם, כן, הנה הביא לנו איש עברי לצחק בנו, מה הוא מחדש? זה מה שהוא טוען, אבל הם אפילו לא יודעים את זה, זה בדיוק העניין. הוא אומר שמצד אחד הצורך גדול, מצד שני כל אחד יגיד לך פשיטה, מה הוא בא לחדש, תמיד? עכשיו הוא יחלק באמת האוכלוסייה לקבוצות שונות, והוא יגיד למי הוא בא, למי הוא מייעד את ספרו ואת השער הזה. אני אומר בתשובה על כך, במה שציווה החכם, ענה כסיל כי יבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. כלומר, אני חייב לענות לו. הגמרא אומרת בשבת, ענה כסיל כי יבלתו, ההוא בדברי תורה, נכון? אל תען כסיל כי יבלתו בדברי הרשות, משהו אישי, אל תייחס. אבל בדברי תורה, ענה כסיל כי יבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. לפי שאומר דבר זה, חלוש ההבחנה מכדי להשיג כלליות הדברים הבאים למינים שונים, כי הדבר הכללי, כאשר הוא בא למינים שונים, משתנה קבלתם אותו בריבוי ובמיעוט, בחוזק ובקלות. עוד פעם הוא מביא משל. והמשל לקח כללות אור השמש את כל אנשי הארץ. השמש זורחת באופן שווה על כל העולם כולו. רק כלי הקיבול שלהם שונים מאוד. הרי אנו מוצאים אותה בהם נחלקת לשלושה חלקים. האחד לבעלי הראות הבהירה אשר כוח ראייתם בריא מכל פגע, הרי הם נהנים בשמש ומשתמשים לאורה ועושים בה כל צורכיהם. והחלק השני הסומים אשר עבדה ראייתם לגמרי, הרי השמש לא תועיל להם ולא תזיקם, אבל נהנים הם בה על ידי אמצעיים שהוא נשען על מישהו שכן רואה, ולכן הוא יכול לברך יוצר אור ובורא חושך, כי הוא נהנה מזה באופן עקיף. חוץ מזה שעיוור מרגיש עם זה יום או לילה, כאשר עם השש העיוור באפלה, משמע שהאפלה מזיקה לו, מוסיפה לעברונו. והחלק השלישי, אנשים שנחלשה ראייתם מכדי להשתמש בה לאור השמש, הם מסתנברים, הרי היא מזיקה לראייתם אם לא יסתירו, אם לא יסתירו את עיניהם במשקפי שמש עבים מאור השמש. ואם יערו לרפא את ראייתם במיני הכחול והכילורין, ויעדנו את מזונותיהם עם שמירתם אותם, את העיניים, שלא ישתמשו בהם באור השמש, יהיו כבריים וישתמשו בשמש שהייתה מזיקה להם. כלומר, הם יכולים לעבור תהליך של ריפוי, ואז יוכלו ליהנות מאור השמש, ואם נתעלמו מלרפא את עצמם, ישיגו את קט העברים במהרה, ויובד אור עיניהם, ואז השמש כבר לא תהיה רלוונטית אליהם, לפחות לא באופן ישיר. זה המשל. ועל פי המשל הזה נחלק עניין הייחוד אשר נאמר בספר תורת השם האמיתית לפי כתות בני אדם, אחר שכלל את כולם. ספר תורת השם הוא מיועד לכולם, כמו שכלל אור השמש את בעלי הראות וזוגיהם השונים אשר תיארנו, ותשתנה הבנתם אותו את ספר השם כפי שלושה חלקים. אז תורת השם היא פוקחת לנו את העיניים, היא מאירה. אורה זו תורה, השאלה היא האם, לאיזו קט האדם שייך. האחד בעלי השכל הבהיר והתבונה הזקה, והחלק השני בני אדם שנחלש שכלם מלהבחין במה שיש בספר השם לגמרי, והחלק השלישי בני אדם שנחלש שכלם משכל הקט הראשונה ויש בהם כוח להבחין ברוב הדברים הקרובים והקלים. זה פירוט קצר, זה מניין קצר, עכשיו הוא יפרט. והנה הקט הראשונה, כלומר בעלי השכל הבריא מכל פגע, אלה שרואים ששש, כאשר התבוננו במה שנאמר להם בספר תורת השם מן הייחוד, יוכשרו אליו ויושג עניינו בנפשם בכוח תבונתם ובהירות שכלם, ואלה אין להם צורך בספר זה, אלא אם כן יהיה להם למזכיר למה שנשכח מהם. באמת מי שקורא את ספר תורת השם ומבין אותו לעומקו ואת כל משמעויותיו וכו' וכו', אני בשבילו לא כתבתי את הספר, הוא לא צריך אותי. אבל הכת השנייה המנוגדת, העברים, הרי אין להם ידיעה בספר השם, כל שכן על הייחוד אשר נאמר בו, אלא שהם שומעים את שמעו ואינם משכילים עניינו, ואלה אין להם תועלת בספרי ולא נזק, כי הם פשוט לא פותחים אותו, כמו שהם גם לא פותחים את התורה, אלא הם מקיימים במקרה הטוב איזו יהדות כזו שהיא סוציולוגית, נקרא לזה כך, כולם הולכים לבית כנסת ואומרים השם אחד, אז גם הם אומרים, אבל הם לא, אין להם שום מוטיבציה ואולי גם לא יכולת להבין, להעמיק בשום תחום, אז הספר הזה לא מיועד להם, לא מעלה ולא מוריד. הראשונים לא צריכים, השניים לא יעזור להם. הספר הזה הוא נכתב לאדם הבינוני, לבני הכת השלישית, שיש להם פוטנציאל אבל הם צריכים עבודה. אבל הכת השלישית הם יבינו את הייחוד אשר בספר תורת השם הבנה מועטת, ואין בכוח הבחנתם להבין לבד מעצמם עניינו של הייחוד, מה המשמעות של השם אחד, מה המשמעות של תאריו, ולעמוד על אמיתתו. ואם ינחם אליו מנחה ויבינם עניינו, אם הם יקבלו טיפול רפואי לשיפור הראייה, בדרך ההוכחות האמיתיות והראיות השכליות, יתברר להם עניינו ויתבאר להם סודו, וישיגו את הכת הראשונה. הם יתעלו לדרגת הכת הראשונה, שבסוף כבר לא יצטרכו אותי. ואם נתעלמו מן החקירה והעיון, במה שיחזק את הבחנתם ויתאר את שכליהם, ירדו לדרגת השכלים. אז הכת השנייה היא לא לעולם תישאר בכת שנייה. או שעולים, או שקופצים כיתה, מצטרפים, או שיורדים לשאול מטה. כן, כלומר, אדם שיש לו בעיה בראייה, אם הוא יתפל, אז הוא יראה שש, לא יתפל, הוא יתעבר. ואני רוצה שהוא יעלה כיתה ולא ירד כיתה, לכן כתבתי לו את הספר הזה. והנה ספרי זה מועיל לאנשי הכת הזאת תועלת מקיפה כללית, מפני שאפשר להם לחקור, ויהיה להם בדרגת מיני הכחול המועילים לבעלי הראות החלושה, אשר תהיה להם הרפואה על ידי טיפולם. וכבר המשיל הכתוב את השחל בסומה והחוכמה באור, לא אני המצאתי את המשל הזה, אומר רבנו בחיי, אני רק פיתחתי אותו, והמשיל את השכלות בחשיכה, באומרו וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך, ואמר החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, ואמר החרשים שמעו והעברים הביטו לראות, והנביא לא דיבר אל עברים מבחינה אופטית אלא עברי לב, והמשיל את המדע והמוסר בעץ החיים, כאמרו עץ חיים היא למחזיקים בה, ואמר כי חיים הם למוצאיהם. ינחנו השם ואותך אל מעגלי דיעתו וידרכנו אל משמעתו ויזכנו לעשות רצונו ברחמיו. צריך רק לדעת בשולי שער הייחוד, שכמו שהרמב״ם כאילו עמל הרבה במורה על הנושאים הללו, למשל מי שזוכר, מי שלמד איתנו, כמעט כל החלק הראשון מהמורה, זה מין מילון כזה לזיכוך מושגי ההגשמה שנזכרו בתורה ביחס לבורא יתברך, מה זה וירד, מה זה ויומר, מה זה עיני השם, מה זה וחרה אף השם, ומה זה על כן עמום מעילו וכו' וכו'. אז הוא טרח בזה הרבה, אבל בסוף המורה רואים שהייחוד השם, כאילו אחרי שאדם מבסס הבנה ומשמר אותה ומתחזק אותה כל הזמן, אז ייחוד השם או ידיעת השם זה עובר יותר לפן החווייתי, מה שהרמב״ם שם בפרקים האחרונים של המורה מדבר על שיביתי השם לנגדי תמיד, היינו על מין הרגשה כזו קיומית של נוכחות השם והשגחתו, ושזה משפיע על כל מעשי האדם, הדבקות הזו, הסעייה, החתירה המתמדת אל השם. מי שפיתח את זה עוד יותר זה רבנו אברהם בן הרמב״ם, שהוא ממש דיבר על דברים כאילו שהיום קוראים להם התבודדות ומדיטציה, כל מיני דברים כאלה של התבוננות פנימית וריכוז עמוק, להיות כמו שלמדנו במספיק לעובדי השם. אז ידיעת השם וייחוד השם זה מתחיל בדעת, אבל זה עובר אחר כך לכל הרבדים של האישיות, מקיף את כל המעשים של האדם. וכמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות תשובה, כן, על פי הדעה תהיה האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. טוב, אז זה שער הייחוד שבו הוכחנו את מציאות השם ואת היותו אחד, והבנו גם מה המשמעות של שאנחנו מייחדים אותו ואיך זה משליך על תפיסתנו את תארה ומה אנחנו יכולים לחקור בו ומה אנחנו לא יכולים לחקור בו. אז במילה, אם שללנו את ידיעתו של עצמו מעבר לידיעתנו את עובדת היותו נמצא, אז האלטרנטיבה תהיה לבחון את הבריאה ולהתחקות אחריו אחר התגלותו מתוך הבריאה. השער השני, בביאור אופני הבחינה בנבראים ורב טוב השם עליהם, ורוב טוב השם עליהם. אמר, כיוון שכבר הקדמנו בשער הראשון, אופני תואר יחוד השם יתרומם ויתהדר, והנה הבחינה בחוכמה הגלויה בבוראי הבורא יתעלה, היא הדרך הקרובה ביותר לבירור מציאותו, והשביל הסלול ביותר לידיעת אמיתתו, או שהוא הביא ראיה מהספר שלא נוצר, כן, דף כתוב, לא נוצר על ידי דיו שנשפך, אלא על ידי סופר שכתב אותו וכו'. אז ההתבוננות בבריאה על כל החוכמה שיש בה והעוצמה שיש בה והחסד שיש בה וההרמוניה שיש בה היא הדרך המהירה לחזק את ההכרה את האמונה בהשם, ולכן ראוי לנו להסמיכו לו, להסמיך את שער הבחינה בנבראים אל שער ייחוד השם, כדי שנסמיך כל שער במה שדומה לו מן השערים, שיהיה היגיון פנימי בסדר של הספר, ונביא אחר כל עניין מה שמתאים לו מן העניינים אשר בהם חייבים אנו בעבודת בוראנו יתעלה, אשר לכך נבראנו, כדי לעבוד את השם. כמו שאמר הכתוב, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. את כל הבריאה הוא עשה כדי שיראו מלפניו, לא לטובתו אלא לטובתנו, אבל זו תכליתנו. הוא אומר שגם בהמשך הספר הוא בונה לנו מסלול בעבודת השם, שיש קשר בין דרגה לדרגה, בין שער לשער, ונביא אחר כל עניין את מה שמתאים לו מן העניינים אשר בהם חייבים אנו בעבודת בוראנו יתעלה. ונאמר תחילה כי טובות השם יתעלה על ברואיו, ואף על פי שהם מקיפים וחוללים את כולם, כמו שאמר החסיד, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, הרי רבים עיוורים מלהבחין בהם ומלהכיר גודל ערכם של טובות השם, ושלוש סיבות גרמו לסכלותם בכך. כן, כולם מקבלים טובות רבות מהשם ומעטים מאוד מכירים בזה, ושלוש סיבות גורמות לכך. האחת, ריבוי התעסקם בענייני העולם וקיבוצם אותם, ודאגתם על מה שלא השיגו ממנו ונבצר מהם מתענוגיו, תאבון גדול ועיניים גדולות, ולכן תמיד האדם חסר, ולכן הוא גם תמיד מדוכדך ולא שבע רצון. לפיכך התעלמו מלהביט בטובות השם להם מחמת שאיפותיהם הגדולות במה שהם מקווים למילוי תאבותיהם והשלמת מאווייהם בו, כי כל זמן שהגיעו בו לדרגה ביקשו מה שלמעלה ממנה, קיבל קידום בעבודה, החליף רכב, לא יודע מה, הוא כבר ישר חושב על השלב הבא, הוא לא נהנה ממה שיש בכלל, וחשקו במה שאחריה. לפיכך זלזלו בטובות העצומות, הערה 9, אילו היו שמחים בחלקם ולא היו להם שאיפות גדולות מבחינה חומרית, כן? היו מכירים בטובה שהשפיע עליהם השם עד איכן שהגיעה ומודים לו עליה. אתמול קראתי איזה רופא שאמר שהוא לקח את הסטאג'רים שלו, הוא איזה ראש מחלקה, אז הוא לקח את הסטאג'רים שלו ליד מיטה של איזה חולה צעירה מאוד מאוד קשה, לא יודע, טרשת נפוצה, בקיצור, איסורי איוב, ואז הוא שאל אותם אם יש למישהו מהם קשיים או איסורים וזה, וכולם שתקו ולא הבינו מה הוא רוצה. אז אחר כך הוא אמר להם, אתם מבינים שאם הייתי שאל אתכם בכיתה, אז כל אחד המתלונן, יש לו מינוס בבנק, יש לו, לא קיבל קידום, ולא יודע, התבטלה לו החופשה באים הקריביים, אבל כשאתה עומד ליד חולה כזאת, אתה אומר, ברוך השם, אני עומד, אני חי, אני מדבר, אני זה, הכל, אין לי שום קשיים. הכל בסדר גמור, הוא אומר. הכל עניין של הסתכלות. וקלו בעיניהם המתנות המרובות שהם מקבלים מהקדוש ברוך הוא, עד שנדמה להם שכל טובה, כן, מכירים את הסיפור על מי זה, המגיד ממזריץ', שבא אליו פעם מישהו שהיה לו קשיים, אז הוא אמר לו, איך אני יכול לעבוד על הנושא של לקבל איסורים באהבה ולהתחזק באמונה וזה, אז הוא אמר לו, תלך לרבי זושה, שהוא ככה מלומד באיסורים כל ימיו, והוא מקבל אותם בשמחה, והוא אדם אופטימי וזה. אז הוא הלך לרבי זושה, והוא אמר לו שהמגיד שלח אותי אליך, שתסביר לי זה, אז רבי זושה אומר, נראה לי זה טעות, אני מעולם לא היה לי איסורים, לא היה לי קשיים, הכל טוב, וזה, הוא אומר, כאילו, לא, מתוח הוא טעה, לא אליי הוא כיוון, לא הבין מה הוא רוצה ממנו בכלל, על איזה קשיים הוא מדבר. כן, אומרים שאשתו הייתה אומרת לו, מה, אין לילדים מה לאכול, אין, מה יהיה, מה נאכל מחר, הוא היה בביטחון ככה. אז שאלו אותו פעם, איך זה הפער הזה שבינך לבין אשתך? אז הוא אומר, זה לא קושייה בכלל, הוא אומר, היא סומכת עליי, אז באמת יש מקום גדול לדאגה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אז הכל בסדר, כאילו המצב אותו מצב, השאלה במי אתה נתלה. אז הוא אומר, אם לסמוך עליי זה באמת ברוך, אבל לסמוך על הקדוש ברוך הוא, הכל מצוין. עד שנדמה להם שכל טובה שהגיעה